פרק כ"ג, סליחה, פסוק ל"א. בן 23 שנה יאחז במלכו, שלושה חודשים הלך בירושלים בשם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. היה שרה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. ויעשרהו פרעה נכו ברגלה בארץ חמה, נמלוך בירושלים, ותן עונש על הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים, ואת יאחז לקח, ויבוא מצרים וימות שם. הכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה. איש כערכו נגס את הכסף ואת הזהב ואת עם הארץ לתת לפרעה נכו. בן 25 שנה יהויקים ממלכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת פדיה מן רומא, והיה שרה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, והיו לו יהויקים עבד שלוש שנים, והיה שבע ימרוד בו. וישלח אדוני בו את גדודי חסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון, וישלחם ביהודה לעבידו כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אך על פי אדוני יתה ביהודה להסיר מעל פניו וחטאת מנשה ככל אשר עשה, וגם דם הנקי אשר שפך, וימלא את ירושלים דם נקי, ולא אבה אדוני לסלוח. ויהיה את דברי יהויקים וכל אשר עשה לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב יהויקים אבותם ימלוך יהויקים בנו תחתיו, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהפרה כל אשר הייתה למלך מצרים. פה תקופה של תקופת יהויקים, שהוא מולך בהתחלה על ידי מלך מצרים, ובהמשך סובל מאוד ממלכות בבל. ראינו בפעם הקודמת שיהואחז מולך על ידי העם, למרות שהוא היה יותר צעיר מיהויקים, ופרעה יש לו כאילו עילה להתערב, בגלל שהוא המליכו אותו שלא כדין. הרד"ק מסביר את אולי את הרקע להתפרצות הזאת של פרעה לכאן. אז המלבי"ם אומר מה שאמרנו, שהמליכו אותו שלא כדין, אבל הרד"ק מסביר חידוש. הוא אומר שנראה שיהואחז רצה לנקום נקמת אביו מפרעה נכו. פרעה נכו הרג את יאשיהו, והוא הלך לארץ מצרים והיכה בהם מכה גדולה. הוא רוצה לחדש חידוש עליהם, שיהואחז תקף את מצרים בתור נקמה על מות יאשיהו, ואז פרעה נכו על זה הניש אותו ולכד אותו. ככה הוא רוצה להילחם, לפרש פה, שזה העילה לכניסה של פרעה נכו פה לסיפור. המקור לדברים זה נבואה בספר יחזקאל. בספר יחזקאל ישנה נבואה שמתחילה על יהואחז, אבל אנחנו נראה שהיא עוברת ליהויקים. בפרק י"ט כתוב כך בספר יחזקאל: ואתה סכינה אל נשיאי ישראל. פה מדובר על מלכי יהודה האחרונים, ככה מסבירים המפרשים, יהואחז, יהויקים, מלכי יהודה, שגם צדקיהו לפי הרד"ק, שהיו בזמן יחזקאל. ואמרת, מה עמך לביאה בין עריות, רבצה בתוך כפירים, ריביתה גוריה. כן, הייתה חושב שהיא, בימי יאשיהו הייתה פה לוויה מכובדת שהחזיקה עמדה פה בין האריות, אבל ותל אחד מגוריה, היה גור אחד, כאילו הילדים של יאשיהו כולם עכשיו יגרו גורים, כי כולם זה הבנים של יאשיהו. כפיר היה, כפיר היה, מה זה כפיר? אריה צעיר, זאת אומרת הוא עדיין יונק, עוד לא צעיר לימים, אומר המלבים. וילמד לטרוף טרף אדם אכל. מה זה וילמד לטרוף טרף אדם אכל? אז רש"י מסביר שהכוונה שהוא התנהג לא יפה לעם ישראל, שהוא יואחז, זה ככה שמסביר, שהגור הזה הרסון זה יואחז, והוא לא היה נחמד לעם ישראל. אלא שאז מדובר פה רק על שלושה חודשים, סך הכל מה הוא כבר עשה רע לעם ישראל, רק שלושה חודשים, להפך לכאורה עם ישראל המליך אותו, אפילו אנחנו רואים שעם ישראל הוא זה שהמליך את יואחז. אז הרד"ק בגלל זה מסביר אחרת, שמה שמדובר פה זה לא שהוא עשה רע לעם ישראל, אלא שטרף אדם אכל, הכוונה שהוא התחיל להתקיף את הגדול ממנו, ככה רד"ק בספר יחזקאל מסביר. וזה הכוונה שהוא פתאום התחיל לתקוף בני אדם, זאת אומרת שהוא כפיר קטן שפתאום תוקף. ואז כתוב בפסוק ד' וישמעו אליו גויים, וישמעו אליו גויים, מסביר פה כולם מסכימים, הכוונה פרעו מלך מצרים, בשחתם נתפס, שחת זה מלכודת, והביאו בחכים אל ארץ מצרים. וזה ממש מפורש שזה על יואחז, כי הוא המלך שתפסו אותו והביאו אותו כמו שמפורש אתם, והסירו פרעו נכו והביאו אותו מצרים. אז אומר הרד"ק, חיל פרעו שמע את מה שעושה, כאילו פרעו היה בקרב בצפון ויואחז ניצל את זה ועשה שם איזה פשיטה לכיוון מצרים, שמע את זה פרעו, חזר חזרה, תפס אותו והכניס אותו אל ארץ מצרים. אז אומר הרד"ק, מסביר שזה מה שקרה כאן, למה פתאום מצרים באו ותקפו אותו, כי הוא התחיל להתקיף מקומות יותר גדולים ממנו שלא רואים לו. כל זה שיטת הרד"ק. המפרשים אחרים לא מסבירים כמור, אבל זה שיטה מעניינת, שיטת הרד"ק. עוד נחזור לפרק הזה, כי הוא פרק שקשור לתקופת יהויקים גם. בכל אופן, זה לגבי יואחז. ויסרו פרעה, ואז כתוב שהוא גם נתן עונש על הארץ, מאה כיכר כסף וכיכר זהב, שזה כנס כספי מאוד מאוד גדול. והמלך פרעה נכו את אליקים, בעצם הוא המליך אותו, ויסב את שמו יהויקים. המפרשים אומרים שזה היה מקובל, כשמישהו רוצה לבטא שמישהו תחתיו, אז הוא מסב את שמו. ולמה הוא קרא לו יהויקים? אז יש מפרשים שהוא החליף את השם אליקים ביהו, כדי להזכיר לו את יואחז, כי יואחז התחיל ביהו. אז הוא הזכיר לו, אתה תזכור כל הזמן את אח שלך, אתה זוכר את אח שלך יואחז, מה קרה לו? אז כאילו תזכור את מתמדת למה שאני מסוגל לעשות פה. אבל בעצם בשלב הזה יהויקים הוא בעצם קנוע לגמרי לפרעה. פסוק למדי, הכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, היה חייב לתת לו כסף, ואך העריך את הארץ לתת הכסף על פי פרעה איש כרכון, נגס את הכסף ואת הזהב ואת עם הארץ. אנחנו רואים שהוא היה צריך לאסוף המון כספים, והביטוי שהתנ"ך משתמש בו זה נגס. לגוס בשפת התנ"ך, בשפת התורה, זה לקחת שלא בצדק. כמו למשל בלווה ומלווה, זה נוג, או בעבדות מצרים, והנוגסים מצים. מה הכוונה? אז לפי המצודות הכוונה שהוא לא לקח בצדק, אלא לא לקח בנעימות, אלא בחוזק יד ובכפייה. אבל המלבים טוען שהנקודה העיקרית היא לא הייתה שהוא לקח בכפייה, שזה עוד נגיד בסדר, אין ברירה, צריך לקפות, הוא מלך. המלבים אומר יותר מזה, שהוא הוסיף מדעתו מעבר למה שצריך. זאת אומרת, יש את הכסף שהיה צריך לשלם את המס, אבל הוא התחיל יותר מזה. למה? אומר המלבים, הרי מה הסיפור פה היה? שהעם הארץ המליך את יואחז לפני יהויקים. זאת אומרת, יהויקים היה גדול, אז היה לו בעצם חשבון עם העם ליהויקים. וכיוון שהיה לו חשבון עם העם, אז הוא התחיל להשתתף בעניין הזה של נגיסת העם. בכל אופן, זה רקע לתחילת מלכות יהויקים, מלכות שהתחילה משני אפיונים: אחד, שיעבוד לפרעה; שתיים, המלך צריך לקחת המון כסף מהעם, בין אם זה מוצדק בין אם לא, אבל זה שני אפיונים שמהווים את הרקע למלכות יהויקים. וננסה קצת לראות פסוקים בכמה מקומות בתנך על מי זה יהויקים הזה, שתורה פה, התנך פה אומר שהוא עשה, היה שרה בעיני השם. לא רק שהוא עשה הרע בעיני השם, בדברי הימים פרק למדווה פסוק וב, הלשון היא שהוא עשה, פסוק ח' סליחה, כתוב שהוא עשה תועבות, לא רק שהוא עשה הרע בעיני השם, אלא בדברי הימים למדווה ח' הלשון שהוא עשה תועבות. חז"ל מייחסים לו המון תועבות, כל מיני פירושים איזה תועבות הוא עשה. יש אומרים שהוא בעל אמא שלו, יש אומרים שהוא עשה כתובת קעקע. התנחומה אומר פרשת לך לך שהוא משך באורלתו, זאת אומרת הוא ביטל את הברית מילה שלו. המדרש רבה בויקרא אומר שהוא לבש כלעיים. כל מיני חטאים כאלו מאוד מסוגים שונים, שצריך לנסות להבין לפחות את הכיוון שלהם. חטאים של תועבה, בא לימו, כתובת קעקע, זה מן הגומות העולם, לבטל ברית מילה, ללבוש כליים, זה משהו פרינציפי כזה, נגד התורה. יהויקים, הגמרא בסנהדרין, פ"ב, מדברת על העונש החמור שלו, ושם אומר הבן איש חי שהוא חקק שם עבודה זרה, יהויקים חקק שם עבודה זרה על הברית שלו, על ברית המילה. במקום ברית המילה הוא חקק שם שם עבודה זרה. דברים כאלו מאוד מאוד בוטים, מנהגים מאוד בוטים של בנייהו בן של יהויקים. אז ננסה קצת להבין את ה להתחקות אחרי הדמות של יהויקים. המקור העיקרי ללמוד על יהויקים זה ירמיה הנביא. ירמיה הנביא הוא בעצם היה באימות ישיר בכמה וכמה וכמה תחנות, באימות ישיר עם יהויקים. המקור הראשון ששם רואים את ההתמודדות החזיתית של ירמיה נגד יהויקים זה פרק כ"ב. פרק כ"ב פסוק י"ג: הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו. האומר אבנה לי בית מידות ועליות מרווחים, וקרא לו חלוני וספון בארז ומשוח בשושר. התמלוך כי אתה מתחרה בארז, אביך עלו אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. דן דין אני ואביון, אז טוב, הלא ידעת את נאום השם. כן אינך ולבך כי אם על ביצעך ועל דם הנקי לשפוך ועל העושק ועל המרוצה לעשות. לכן כה אמר השם אל יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, לא יספדו לו אוי אחי ואוי אחות, לא יספדו לו אוי אדון ואוי הודו, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך מעלה לשערי ירושלים. יש פה פרשייה קטנה של תוכחה קשה של ירמיה ליהויקים. יהויקים קודם כל מתואר כאדם שבונה את ביתו בלא צדק. לפי רוב המפרשים הוא באמת בנה בית ארמון גדול, בית מידות, זאת אומרת, ניסה מאוד לפאר את המלכות שלו, להעצים את מלכותו, אבל את בית המלכות הוא בנה בלי צדק. קודם כל, הוא לא שילם שכר לפועלים, אומר המלבין. ולא רק שהוא לא שילם שכר לפועלים, הוא גם נהג בגסות. הרד"ק אומר שהוא היה מרביץ לעובדים, ובכלל כל ההתנהגות שלו הייתה בצורה מאוד, מאוד רבתנית. בריאו יעבוד חינם, זה שהוא לא שילם, פועלו לא ייתן לו, הבנה לי בית מידות, בית גדול, עליות מרווחים, חלונות, ארז, כל מיני דברים מפוארים, מעצים את מלכותו בצורה מאוד, בהוצאות גדולות, עם תענוגות ורוחב, לבנות דברים לבית קיץ, בית חורף, רד"ק אומר כל מיני דברים צבעוניים וכל מיני דברים אומנותיים, משהו מאוד מאוד מפואר.
עוד יש את החוב גם לפרעה?
יש את החוב לפרעה, והעול, כל העול הכספי הזה, מישהו, מי משלם אותו? זאת אומרת שבסוף לא הוא משלם, והוא פה בונה איזה ארמון מלכות, ומה זה? הפסוק בפסוק יזיין אומר, אין ננחה ולבך כי מלביצך, כל מה שמחפש מעניין אותך זה רק הבצע שלך, ועל דם נקי, דם נקי ועושק ומרוצה, מרוצה הכוונה לרצות צדלים, לעשוק טעם. אומר המלבין, לא תעשה שום דבר לטובת הכלל, רק לטובת עצמך. תחת שהמלך צריך להשגיח על דם נקי, אתה שופך דם ועושה משפט ברצח ועושק. לעומת יושיהו אביו, כמו שהנביא פה, התמלוך כי אתה מתחרה בארץ, אביך אכל ושתה, אבל עשה משפט צדקה. אביך יושיהו היה תמיד עושה משפט צדקה, אומר המלבים, לא אכל סעודת מלכים, לא התענג בתענוגים, אלא גם כשהוא היה אוכל תוך כדי ארוחה, הוא היה עושה עניינים של משפט וצדק. זאת אומרת, הוא לא התענג על הארוחה שלו, תוך כדי ארוחה הוא ימשיך להתעסק בענייני הכלל, לרגע אחד לא היה לו רגע פרטי. אנחנו רואים פה גינוני מלכות שניסו לבנות את המלכות מחדש בצורה חדשה. יושיהו בנה מלכות שכל האופי שלה היה רוחני, כללי. יש פה איזה מין רצון לבנות את מעמדו כמלך בשיטה של העצמה אישית מאוד מאוד גרנדיוזית, ארמון מפואר על חשבון הציבור. זו השיטה שלקוחה מבית מצרים, מבית עבדים, השיטה מצרית. המלך הוא מי יודע מה, בונה ארמונות, ועם כולם עבדים של המלך, הוא מרצץ אותם ומשפיל אותם. זו שיטה שלקוחה ממצרים. זה שפרעו מעמיד את יהויקים למלך, זה שאלמנטים מצריים הולכים ובונים פה את המלכות במקום שתהיה מלכות ישראל. העונש שהוא נותן לו זה קבורת חמור יקבר. למה אתה אוהב קבורת חמור יקבר? אז אפשר להגיד קבורת חמור מלשון חומר, חומריות גדולה. אבל אנחנו יודעים שיחזקאל יאמר על המצרים בשר חמורים בשרם. יש פה אולי גם רמז למצריות, לסגנון המצרי שהולך ופושה פה, הולך ומתפתח כאן. את האופי הזה אנחנו רואים גם בספר יחזקאל, באותו פרק שקראנו, פרק י"ט, אז מסופר על הכפיר הבא. אחרי הכפיר הראשון שהיה יואחז, יש את הכפיר השני שהוא יהויקים, ושם בפרק י"ט פסוק ו' כתוב על הכפיר השני, והתהלך בתוך הרעיות כפיר היה, יש עוד כפיר נוסף, רש"י אומר יהויקים, וילמד לטרוף טרף אדם אחד, גם הוא טורף אנשים. אז הרד"ק לשיטתו שהסביר אצל יואחז שטרף אדם הכוונה מלחמות כלפי חוץ, כלפי המצרים, אז הוא מסביר שגם הוא יהויקים היה לו כל מיני מלחמות עם עם העמונים ועם המואבים ועם כל מיני בבלים. אבל גם הוא מודה, כמו שאפשר לפרש כמו שאר המפרשים, שהכוונה פה על טרף אדם אכל על העושק והדם הנקי שהוא שפך בתוך ישראל. ככה מצודות מסביר ועוד מפרשים. פסוק ז' בפרק י' ת' וידע על מנותיו והראם החריב ותשם ארץ סומלה מכל שעגתו. וידע על מנותיו, אומר רשי, היה מענה נשים והורג בעליהם. זאת אומרת שחלק מהתועבות שלו זה שהוא היה גם מענה נשים, הורג את הבעלים, זה כבר זה מעשים נוראים, מחריב אנשים, כן? ולפי האונקלו, לפי התרגום, הכוונה שהוא וידע על מנותיו, הוא מסביר שעל מנותיו הכוונה ארמנותיו, אז הוא הכוונה שהוא לקח את הארמונות של כולם אליו, היה תופס את כל הארמונות, מנחס אותם לעצמו, את כל מיני מנהגים מגונים מאוד. המעריק רע פה מעריך מאוד בכל הפשעים הרבים של יהויקים, בעל אשת אביו, בעל קלתו, בעל חמותו, לבוש כליים, משך על עורלה, כתובת קעקע, אמרנו, הושיב נשים, היה הורג בעלים, מענה, לוקח ממון, קיצור רשימות של התנהגות בזויה, כן? התנהגות מתועבת.
הכל כנקמה זה שלא...
אז זה נראה, אפשר להגיד שזה כמו נקמה. זאת אומרת, כיוון שהעם בהתחלה לא מינה אותו, אז הוא בעצם סנה את העם או השתלט על העם, התנהג על העם באכזריות, אפשרות אחת. אפשר להגיד ששוב, הוא היה מאוד כפוף לשיטה המצרית, ו... זהו, זה האופי המצרי, ככה המצרים שולטים, זה שיטת המלכות המצרית.
אולי מובן למה לא המליכו אותו, לא?
כן, בהחלט, אפשר להבין. זה מפריע למה לא המליכו אותו. בהחלט. כל שאגה היה מטיל יראתו על בני אדם. הראה מחריב, אומר רשי, שהיה נותן מס על הארץ. זה גם רואה. זאת אומרת, שהוא היה צריך... כל הזמן הוא הפיל את המיסים על העם, שהיה צריך להעביר את המיסים לפרו. אז בעצם פרו הוא האדון, הכסף עובר אליו והעם סובל. יש פה מלך שבכלל לא מייצג את העם, נגיד הוא מייצג את פרו, זה הכל. והעונש שלו, כמו שאנחנו רואים בירמיה, זה שלא יספיד אותו, קבורת חמור יקבר, סחוב והשלך מעלה לשערי ירושלים. הגמרא בסנהדרין מספר את סיפור מזעזע על יהויקים. בדף פי בית דף פי בית בסנהדרין מספרת על חכם אחד שהוא היה סבא של רבי פרדה ומצא גולגולת שזרוקה בשערי ירושלים. לא ברור באיזה תקופה זאת, זה נראה בסוף בית שני. רש"י אומר שזה רבי חייא. ועל הגולגולת היה כתוב זאת ועוד אחרת. ככה היה כתוב על הגולגולת, זאת ועוד אחרת. מה עשה? קבר את הגולגולת. הדר נבוג, יצא גולגולת מהקבר החוצה. זה גולגולת שאי אפשר לקבור אותה, נסים לקבור אותה והיא יוצאת חזרה. קברה עוד פעם נבוג, לא, הוא לא מצליח. אמר, כנראה שהגולגולת הזאת שישי אליו יקים, כי עליו נאמר קבורת חמור יקבר סחוב על מעל המישר ירושלים. כל הזמן אי אפשר לקבור אותו. כל הזמן, כל ה... גם כשהוא ימות, כל הזמן הוא יסחף ממקום למקום, הגולגולת שלו תתגלגל ממקום למקום. אמר מצד שני, אבל זה מלך, סוף סוף, זה לא דרך ארץ לבזות אותו. אז מה הוא עשה? לקח את הגולגולת, עטף אותה בבגדים, ושם אותה באיזה ארגז בבית. הגיעה אשתו הביתה, וראתה פתאום גולגולת אצלה באמצע הבית, עטופה בזה. מה זה עושה אצלה בבית? מי הביא לפה את השטויות האלה? הוציאה אותה החוצה. אמרה להושביבות אמרי לה, אי דעית את הקמייתה. אמרה האשתו של זה שהביא אותה, בטח זה הגולגולת של אשתו הראשונה, והוא עדיין, הוא זוכר אותה עדיין, אז היא ראתה בזה איום עליה, שהוא, אז היא התעצבנה נורא, שכאילו זה הגולגולת הזאת, היא בטח של אשתו הראשונה, שרפה אותה בתנור. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, זאת ועוד אחרת. זאת אומרת, עונש אחד, ויש עוד עונש. מה העונש הבא? ששרפו אותו בתנור. ככה אומרת הגמרא. פיתוי מאוד חריף. זאת אומרת, יש פה מישהו שכל הזמן צריך להתגלגל. גולגולת מלשון גלגול. אומר הבני יודע. זאת אומרת שיש פה, קודם כל נקמות. זו נקמה שלא נגמרת כזאת. אבל משהו שמתגלגל כל הזמן. ומה זה הגולגולת? זה הראש. הראש זה תפיסת עולם. תפיסת עולם מלכותית שהיא לא, שהיא בזויה. כן, תפיסה מלכותית נמוכה, תפיסה מלכותית שאין לה, אין לה מקום. תפיסה מלכותית של, שמי שרואה אותה רואה בוגדנות. הרי מה האישה הזאת רואה את הגולגולת? מה היא חושבת? או בטח הוא חושב על האישה אחרת. זאת אומרת, יש פה איזו בגידה סמויה. זאת אומרת, זה מישהו שהוא כל, הוא בוגד. מישהו שזה גולגולת שהאופי שלה הוא בוגדני. הוא לא, הוא בזוי, אי אפשר, כשאדם מתנהג בצורה בוגדנית, אז הוא מבזה את עצמו. כי הוא יקים מתנהג בהתנהגות כל כך בזויה, כל כך בוגדנית כלפי העם, שכאילו אין לו כבוד, הוא מאבד את כל כבודו. זה מקור אחד על על תקופ על ברמיה על 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 יהויקים, אבל יש עוד מקור קשה לא פחות בירמיה פרק כ"ו.
מלכים לכאורה קברו אותו כאילו עם אבותיו,
אבל הנבואה של ירמיה קבורת חמור יקבר. בפרק כ"ו כתוב ככה: בראשית ממלכות יהויקים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים שוב בהתחלת תקופת יהויקים. היה הדבר הזה מאת השם למור, ירמיה כ"ו: כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם ודיברת על כל הרי יהודה באים משתחוות בית השם, את כל הדברים אשר ציוותיך לדבר עליהם עד לקרא דבר, אולי ישמעו, ישובו, ישמעו דרכו הרע, וניחמתי על הרע אשר אנוכי חושב לעשות. את כרגע הכל הולך לחורבן. אולי, אולי, איזה מהלך של תשובה, אולי נשנה משהו. אמרת עליהם, כה אמר השם, לא תשמעו אלא ללכת בתורתי שנתתי לפניכם, פסוק ו, ונתתי את הבית הזה כשילו, שנחרבה, ואת עיר הזאת תתן לכללה. פסוק ז, וישמעו הכהנים והנביאים, נביאים פה הכוונה נביאי השקר, את ירמיהו מדבר את הדברים אל בית השם. ואז שהוא סיים לדבר, פסוק ח', והתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם למרמות תמות, מדוע ניבאת בשם השם למור כשלא יהיה הבית הזה והעיר תחרה מעין יושב. ויקהל כל העם אל ירמיהו ובית השם, התקהלות נגד ירמיהו כי הוא מוריד את המורל והוא מדבר דברים רעים. שמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית המלך בית השם וישבו בפתח שער השם החדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים אל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה, כי ניבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, השם שלחני לנבא אל הבית הזה ולעיר הזאת כל הדברים אשר שמעתם. היטיבו דרככם עליכם ושימו בכל השם, ולבינכם השם על הרעה. ואני ענני בידכם, עשו לי כתוב וכאשר בעיניכם. אך ידוע תדעו, כי אם ממיתים אתם אותי, כדם נקי אתם נותנים עליכם ולעיר הזאת. זה רק החריף את המצב אל יושביה. כי באמת שלחני השם עליכם, אדבר בזלכם את כל הדברים האלה. ויאמרו השרים וכל העם אל הכהנים והלווים, נוצר ויכוח שם. פתאום, הדברים של ירמיהו גורמים איזה ויכוח פנימי בין חלקים, בין השרים לבין הכהנים והנביאים. אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם השם אלוקנו דיבר אלינו. ויקומו אנשים, זקני הארץ, באות מתווכחים, ויאמרו אל כל הקהל למור, מיכה מורשתי, מיכה הנביא, ניבא ממך חזקיה ומלך יהודה, ואמר אל כל עם יהודה למור, ציון שדה תחרש, ירושלים תהיה. האם האמת אמיתו חזקיה מלך יהודה, מה הרגו אותו? הוא ניבא נבואת מוסר, לא הרגו אותו. הוא ירא את השם, מה עשה חזקיה, והיכל את פני השם, מבין שיש פה נבואה, אז הוא התפלל להשם, וחזר בתשובה, ואז באמת זה עזור, והנחם השלמה אשר דיבר. אז מה אתם רוצים להרוג אותו? אנחנו עושים רע גדולה? הנפשותנו. פסוק כף מסבירה תוספתה במסכת סוטה, שפסוק כף זה תגובת נגד. אל מול האלו שאמרו, מה אתם הורגים את ירמיה, את מיכה? אמר מוסר, הקשיבו לו, באו הרשעים, אמרו לא, אבל יש לנו דוגמה אחרת. כאילו ויכוח כמו משפטי כזה, כל אחד מביא מקרה לרעייתו. רגע, היה איש שהתנבא בשם השם, אוריהו בן שמעיהו מקריית היערים, וינבא לעיר הזאת ולארץ הזאת בדיוק כמו שיכול דברי ירמיה. וישמע המלך יהויקים, בוא עכשיו, ממש לא מזמן כנראה, וכל גיבוריו וכל השרים את דבריו, ויבקש המלך עמיתו. וישמע אוריהו ויירא ויברח ויבוא מצרים, וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, מצרים חברים שלו, תנתן בן אחבור ואנשים איתו אל מצרים, ויוציא את אוריהו ממצרים, ויבואו אל המלך יהויקים ויקהו בחרב. יהויקים הרג נביא, שפך דמו של נביא בשם אוריהו, והשליך את נבלתו אל קברי בני העם בבוז, בזלזול, דרך ביזיון אמירה מצודות. סימן שמה? שצריך גם לירמיהו לעשות אותו דבר. הוויכוח, כאילו אתם מביאים לי ראי, אנחנו מביאים ראי הפוכה, הנה יהויקים בעצמו לא מזמן הרג את אוריה, אז הגיע הזמן להרוג גם את ירמיה. ברגע האחרון אחיקם בן שפן מציל את ירמיה. אנחנו לומדים מכאן עוד מעשה על יהויקים. יהויקים המלך הרג, שפך דם של אוריה איש אלוקים שניבא בימיו. זאת אומרת, זה עוד איזה שפיכות דמים להרוג נביא. דברים מאוד מאוד חמורים, ולפי חלק מהפרשים על זה נגזרה גזרה חמורה מאוד על של חורבה. כך אומר נייר בן יהוידע על מסכת מכות. בסוף מסכת מכות אומר רבי עקיבא שם לחכמים, ש יש פסוק בספר ישעיה שאני מעמיד עליי שני עדים, את אוריה ואת זכריה. ושואל רבי עקיבא, מה העניין אוריה אצל זכריה? אלא אוריה ניבא לכן בגללכם ציון תחרב. שואל כושלו הראשונים, מה זאת אומרת הנבואה ציון שדה תחרב? בדיוק איפה, מי ניבא אותה? ראינו הרגע, מיכה. אלא הוא מסביר, הכוונה, שמסבירים מפרשים, שהכוונה זה קשור לפרשיית אוריה שפה מופיעה אצלנו. זה אותו אוריה. ואומר בן יהוידע, שעיקר חורבן הארץ היה על שפיכות דמים, בהריגת הנביא אוריה בן שמעיה, שהרגו יהויקים בחרב, השליך נבלתו, שפיכת דמו נגעה בגוף הארץ, ולארץ לא יחופה. ולכן העונש הזה בעבור דמו של אוריה נגזרה גזרת חורבן על הארץ, ובגללו התקיימה נבואת מיכה, ציון שדה תחרש. איזה תיאור נורא נורא קשה של מה שעשה פה יהויקים. אנחנו רואים שעדיין היו כמה אנשים שהחזיקו עמדה, שרים, אחרי קם בן שפן מציל את ירמיה. אז המפרשים אומרים, רש"י במסכת סנהדרין קופטט אומר שעדיין היו עוד כמה צדיקים בירושלים, היו עוד כמה. למה? כי עוד לא גלו החרש והמסגר, זה בימי יוחניה. החרש והמסגר תלמידי חכמים, היו עוד כמה תלמידי חכמים, וזה הכוונה שהגמרא בערכין אומרת שעדיין היו בדורות צדיקים, שהקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת בסנהדרין, רצה להפוך את העולם, בימי יהויקים רצה להחריב את העולם, אבל זה שהוא עדיין החזיק זה בגלל שהיו עוד כמה צדיקים בדורו שהצילו את ירמיה, עוד החזיקו עמדה. אבל יהויקים מצד עצמו מצב גאווה מאוד מאוד גדולה שהוא הורג את הנביא. אנחנו צריכים לסיים. מה שעה? מה? טוב, אז פעם נמשיך. נמשיך פעם.